חדשות כל חי, השעה 8. בוקר טוב ושלום רב, באולפן נדב ארבל. סוף הסיפור, בני הזוג הישראלים אוקנין שהיו עצורים בטורקיה יותר משמונה ימים, שוחררו ממעצר ונחתו הבוקר בנמל התעופה בן גוריון, ונמצאים כבר בביתם שבמודיעין. כך נשמע רגע המפגש בין האם נטלי לויטה עם הנחיתה בישראל. עם הגעתם לביתם הודו בני הזוג לכל עם ישראל. בהודעה משותפת של לשכת ראש הממשלה ומשרד החוץ, הודתה ישראל לנשיא הדורקי ארדואן על שיתוף הפעולה. בני הזוג אוקנין נסעו דרכה מטורקיה בטיסה פרטית של משרד החוץ, יחד עם נציגי המשרד, ועם הנחיתה הם המשיכו לביתם. גורם ישראלי הבהיר כי ישראל לא התחייבה לתת תמורה בעבור השחרור, וכי לא מדובר בעסקה. ועדת החיסונים והצוות לטיפול במגפות ידונו ביום ראשון במתן הבוסטר לילדים בגילאי 12 עד 15. הדיון מגיע מאחר ובימים הקרובים תסתיים תקופה של 5 חודשים מאז קיבלו המתחסנים הראשונים את המנה השנייה. בתוך כך משלוח חיסוני הילדים של חברת פייזר, שהיה אמור להגיע אתמול, יגיע ביום רביעי בשבוע הבא. ומשרד הבריאות מסבירים כי לא ברורה הסיבה לעיכוב. בבית החולים הדסה הר הצופים בירושלים מאושפזים במצב קל שני לוחמי מג"ב שנפצעו אתמול בפיגוע דקירה בעיר העתיקה. המחבל בן 16 חוסל. מחקירת הפיגוע עולה כי שני הלוחמים פטרלו סמוך לישיבת עטרת כהנים בעת שהמחבל התנפל עליהם עם סכין שלופה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר לאחר ימים ארוכים של חום ויובש, מהיום החורף, ברוך השם, מגיע, וכבר היום צפויה ירידה בטמפרטורות עם גשם שירד בצפון ובמרכז. מחר תורגש ירידה נוספת בטמפרטורות, הגשם מתחזק וצפויים ממטרים מלווים בסופות רעמים. בשבת קודש יקר מהרגיל וצפויים ממטרים, וקיים חשש לשיטפונות בנחלי המזרח וחשש להצפות במישור החוף. עד כאן חדשות כל חי.
מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי וינקלה פרידמן.
בוקר טוב, מהדורת הבוקר סוף השבוע כמדי שבוע.
בוקר טוב איתי.
בוקר אור למאזינים.
איך זה עוד שבוע, איך זה עוד שבוע שלם ללא סיגריות?
ברוך השם.
איזה יופי.
עם זה אנחנו פותחים?
בטח את זה פותחים, כדי שכל א' שכולם ידעו.
הם עניינים מצילי חיים.
לא, א' שכולם ידעו וב' שבעיקר ידעו שזה לא כזה קשה. לא כזה קשה. תגיד, ברוכים הבאים אנחנו צריכים להגיד.
בפתח התוכנית.
או ברוך מתיר אסורים.
אנחנו אומרים ברוכים הבאים לזוג אוקנין.
כן.
ממודיעין.
יפה.
ששוחררו במהלך מהיר ושקט.
יש כל מיני קרדיטים, אני עוד לא יודע למי לחלק אותם.
למי אנחנו נותנים את
הקרדיט? אבל האמת, כשמגיע, מגיע.
למי?
אז כמובן חוץ מלנשיא המדינה שאומרים שהוא היה מעורב, והוא בעצם היה הגורם העיקרי הלשכה של נשיא המדינה.
קשה לך לפרגן לנפתלי בנט.
לא, אבל אני רוצה להגיד, לנפתלי בנט בקושי היה מעורב קצת, אבל לא בינינו.
ולפיד?
כשמגיע, מגיע, כל הכבוד גם ללפיד וגם לבנט. תקשיב, הביאו אותו במהלך מהיר.
אני ציפיתי שתגיד כל הכבוד לנתניהו. לא יודע איך הגעת ל...
אתה מתכוון לראש הממשלה נתניהו.
לשעבר, כן.
לשעבר ובעתיד. אבל בואו נהיה קצת יותר רציניים.
עוד רגע אנחנו...
קודם כל, ברוכים הבאים באמת.
למי?
לא, ברוכים הבאים לזוג הזה, וקרדיט באמת מלא לראש הממשלה, לשר החוץ.
וואי, הנה.
מעבר לשטויות נקרא לזה של המלחמות על קרדיטים, מה שמגיע, מגיע.
תכלס, מה זה מעניין הקרדיטים? בסוף הם כאן, וזה מצוין, ומגיע לכולם שפו, ובכלל סיפור הזוי, כן, של אנשים שהולכים ברחוב, מצלמים, ונעצרים. על ריגול.
אבל מה צריך להיות מפה מסקנה?
אם הם מרגלים. אז עכשיו הם תקועים על אוטובוס.
מסקנה שלנו, אבל מסקנה שלנו, לא באמת, כדאי לישראלים לא לצאת לטורקיה בתקופה הזאת.
למה רק בתקופה הזאת?
אם מישהו חשב לצאת...
למה רק בתקופה הזאת? אולי זה קשור לשואת העם הארמני שאמרו שיעלו את זה כאן בכנסת, ואז אופ, נעצרו שני ישראלים. כדי... אתה יודע מה, בוא נשאל אותך, מה התמורה המדינית? או תמורה בכלל, שקיבלו.
כרגע אומרים שאין שום תמורה, שוכלו
חינם.
קצת קשה להאמין מיות, ואנחנו מכירים, הרבה פעמים מתפרסם אחר כך,
הבטיחו
את זה, או הבטיחו את זה, אבל שמע, בשביל החופש של יהודים, בוא, שווה לשלם גם מחיר, אין מה לעשות.
שאלה, כמה מחיר?
שילמנו בשביל אחת קצת לא הכי בריאה, שגם היום עוד הולכת, והלכה מעצמה לשם, שילמנו מחיר מאוד כבד. אז בטח שעל זוג ישראלים שהלכו סתם לטיול, בטח שצריך לשחרר אותם.
עורך אותנו אבי גדול וזכנה שידור מוטי קופפר, תודה לראש מחלקת האקטואליה אסתי פלד, אנחנו מתחילים. טוב, במה נתחיל הבוקר הזה?
סליחה, אז קודם כל התחלנו בזה וברוכים הבאים, באמת מגיע אליהם.
נכון.
רציתי לדבר איתך, אבל אם אנחנו מדברים על יאיר לפיד ומשבחים אותו... תראה איזה מאבקים קטנוניים, הוא כבר שר החוץ, הוא אחראי על כל הפגישות המדיניות שמתקיימות במדינת ישראל, מגיעים לפה חברי קונגרס, יש נוהג קבוע שמגיעים אורחים רמי דרג מחול לארץ, אחד מהפגישות שמסדרים זה ליושב ראש האופוזיציה. הולך לפיד, מתקטנן כמו ילד קטן, כנראה שהוא יכול על פי התקנון איכשהו, ופשוט ממדרת ביבי, ממדרת יושב ראש האופוזיציה, תשמע, לא מארגן לו פגישות, לא כלום, כאילו הוא מתעלם לגמרי.
למה נתניהו צריך את
הפגישות? מה זה למה נתניהו? יש כללים, מה זה למה נתניהו? הוא יושב ראש האופוזיציה, הוא חלק מהמשחק עדיין, אם נתניהו היה רוצה ללכת הביתה, הוא היה הולך הביתה. זה שהוא מחיים בתפקידו כיור האופוזיציה, כי הוא יודע מבחינתו בוודאות שבטווח של שנה, שנה וחצי, הוא חוזר להיות ראש ממשלה פה.
איך הוא חוזר?
זה עוד נדבר. אני לא יודע איך, אבל עובדה שהוא פה.
אני גם לא יודע.
עובדה שהוא פה, יושב ראש האופוזיציה, יש לו תפקיד, אתה לא יכול להתעלם מזה. הולך יאיר לפיד, תשמע, תראה כמה הוא מפחד מביבי גם אחרי שכבר, אתה כבר עוד מעט שנה בשלטון.
עוד מעט ראש ממשלה גם, יש רוטציה.
הוא ראש ממשלה על בטוח לאיזו תקופה קצרה.
נכון, כן, גם אם טיפול לממשלה, כנראה שסביר
להגיד. אבל תראה איך הם מתנהגים, הלאה, יושב ראש הכנסת מיקי לוי הולך אתמול, מקים ועדת אתיקה באופן חד צדדי. לא קרה מעולם, מה פתאום שזה יקרה? אין פה צפה ואין מצפצף.
אם הקואליציה לא רוצה לשתף פעולה, אז מה אתה מצפה שהוא יעשה? שואל אותך ברצינות.
סליחה, בגלל שלא, הם מוכנים לשתף פעולה. תסדר להם את שאר הוועדות. אם אתה באמת יש לך שיניים ואתה רוצה, אתה יכול לקוף מישהו, בוא, יש לך חברים בקואליציה, יש את המפלגה שלך, יש עתיד, תכריח אותם להתפשר, וסגר את הסיפור. אתה לא יכול להכריח רק את האופוזיציה להתפשר.
אתה טוען שהקואליציה הזאת היא דורסנית מדי, בגלל שהיא עושה מה שהיא רוצה, ולא מתחשבת באופוזיציה, ולא בראש האופוזיציה.
ואין פה צפה, והם מצפצף. מר מנדלבליט, איך קורא לו חבר הכנסת אמסלם? מנדלבלוף. מה הוא עושה? לא שומעים אותו, לא שומעים ממנו מילה מאז הבחירות. ברגע, אגב.
אולי כי הם עושים את הכל תקין. מה אתה צוחק? אני שואל ברצינות.
באת לי, אני שמח שבאת עם מצב רוח על הבוקר חיובי, אבל לא.
אולי מנדלבליט לא מרגיש טוב. אולי הוא לא חש בטוב. אני באמת לא, אני מנסה להעלות את כל האופציות.
קרו, אתה יודע מה? כנראה שהוא לא מרגיש טוב, כי במשפט של ביבי, שמתנהל כרגע, וגם שם בפני עצמו, אולי נרחיב על זה בהמשך.
אני חושב שחייבים להרחיב על זה. תקשיב, המשפט הזה...
השופטים אמרו השבוע בצורה רשמית אנחנו קוראים לחקור את ההדלפות המסוכנות שיש מכיוון הפרקליטות, זה ברור מכיוון הפרקליטות, אבל מה, מנדלבליט כנראה נרדם כמו שאתה אומר, שהוא לא מרגיש טוב כי הוא כנראה לא שמע שהשופט מבקש ממנו לחקור.
הוא בן אדם דתי, אני לא חושב שהוא צופה בכלי התקשורת, הוא לא יודע שהיו הדלפות. טוב, מספיק עם זה, בסדר, אנחנו רגילים. תקשיב, כשזה בשמאל זה עניין אחד, הם יכולים לעשות מה שהם רוצים, באמת.
אבל זה כמה דברים, שלא נדבר על פיגוע, פיגוע דקירה בעיר העתיקה, מישהו דיבר על זה?
רגע, לפני הפיגוע, מה זה קשור?
לא, כי כל הזמן מניחים להם,
או מנדלבליט, מה זה קשור?
עושים להם הנחות בכל דבר, אי אפשר להתעלם מזה, כל דבר שלהם הנחה. כל תחום שלא תיגע בו, אם זה היה עושה את זה הימין, או את ביבי, היו עורקים אותו.
בימים של נתניהו, גם היה פיגוע דקירה,
לא אומר שלא, אבל שים לב איזה במה זה מקבל. הקורונה, אגב, בעיצומה עדיין, מישהו מדבר על זה? לא, זה פותח מהדורות חדשות? לא. למה אתה חושב? התקשורת מלטפת אותם, אבל זה מה יש, אנחנו צריכים לדעת לחיות עם זה, זה הכל.
טוב, אני חייב לומר לך, רגע שלפני שנעבור לרעיון הבא, שהשבוע עסקנו הרבה ב... אתה יודע, עבר התקציב. ועכשיו בעצם הממשלה הזאת מתחילה, יש לה זמן לעשות מה שהיא רוצה.
בנט אמר, אז לרגע, אתה מזכיר לי שבנט אמר שכשיעבור את התקציב, האופוזיציה תתרסק, לא?
תתפרק.
תתפרק.
כן. ועכשיו יש להם בעצם זמן, אז הם הולכים לקדם כל מיני דברים, כמו את הכותל, מתווה הכותל, כן? מדבר שר התפוצות, אומר שצריך לעשות את מתווה הכותל הרפורמי, ומרב מיכאלי מדברת על תחבורה ציבורית בשבת, ואני תוהה איפה זכות הווטו המפורסמת של ימינה, שדיבר עליה נפתלי בנט ומתן כהנה, או שמה הם זורמים, הם הדברים האלה, וזה בסדר.
הם שינו את אורם, אני לא יודע מה אתה רוצה, בנט אמר השבוע, הוא צוטט שהוא אומר השבוע לחברי מפלגתו, תסתכלו למרכז, תסתכלו למיינסטרים, אל תסתכלו על הימינה, על הבוחרים שלנו, תסתכלו קדימה, זה ברור שהם עברו צד, נו. עם עידית סילמן, שיום אחד הייתה, אתה יודע מי זאת עידית סילמן?
יושב ראש הקואליציה.
כן, בסדר, זה עידית סילמן, מה זה יושב ראש הקואליציה? זה האם היה סיפור שתקפו אותה.
מהתחנת דלק.
תקפו אותה ולא תקפו אותה.
שכחנו מזה. מישהו יודע אם באמת תקפו את סילמן?
איך באמת? איך שכחנו מזה?
המשטרה חוקרת, היא בודקת, המשטרה תעדכן אותנו מה קרה בסוף. בקיצור, מה שאני אומר, עכשיו תקשיב, מה שאני אומר, באמת זה מעניין, כי הציבור החרדי כנראה הולך לאכול את כל המכות. למה? כי אי אפשר לגוע בשום ציבור אחר, כי הממשלה הזאת בסוף מורכבת מאנשי שמאל שישמרו על השמאל, רובה בעצם אנשי מרכז שמאל, ויש בה את נפתלי בנט שפחות רוצה לריב עם הציבור שממנו הוא בא בצורה רצינית, הוא, אתה יודע, בשוליים, בדברים האלה, ומי שיפגע כנראה זה הציבור החרדי, ועד היום עשו בעיקר דברים, אתה יודע, חד פעמי, שתייה מתוקה, דברים כלכליים, ורפורמת כשרות.
לא רק חרדי, כולם נפגעים.
ורפורמת כשרות חמורה. אבל כשהם יגיעו באמת לפגוע בכל הקדוש, דיברתי על זה פה גם תוכנית הבוקר, אתמול, שלשום, זה יהיה בעיה מבחינתנו, ולכן צריך לעשות חושבים, מה אנחנו עושים, אולי להתייעץ עם גדולי ישראל, אולי ככה בדרך כלל זה קורה, האם אנחנו מוכנים לשתף פעולה עם הממשלה הזאת? לא להיכנס לקואליציה, אלא לעשות איתם כמו רם, כל
לקנות
הצבעה.
לקנות הצבעות, יפה. נו, אז פורסם של התקציב, יציאו מיליארד שקל.
נכון, נו, אז אני אומר, ולמה זה לא קורה? מה קרה?
האמת, אני לא מבין.
לא, אני לא מדבר על כסף, אתה אומר לי, יציאו מיליארד שקל.
אני מדבר על כסף.
אני לא מדבר על כסף, אני מדבר על הדברים הרוחניים.
למה? זה גם רוחני.
לא, מה רוחני במיליארד שקל?
ברור שזה רוחני, אתה נותן לאברכים במקום לצאת לעבוד.
אבל יש דברים יותר חשובים.
מתווה
הכותל הוא הרבה יותר חשוב מהדבר הזה. אני חושב...
לא נכון, אגב, לא נכון.
מתווה הכותל.
יותר חשוב, כן, לא, יותר חשוב שאנשים יהיה להם לחם בבית, אברכים, מאשר מתווה הכותל.
אז בשביל זה יש את גדולי ישראל, מה זה משנה? לא, אני ולא אתה נכריע. אוקיי, נכון. יעלו את זה וישאלו, ויש מתווה הכותל, ויש מלא הצבעות.
זה גם לא קשור לגדולי ישראל, כי זה לא תלוי בהם. זה אנשים אחרים מנהלים את המדינה פה.
מה זאת אומרת?
מי מנהל את המדינה? גדולי ישראל או
לא, חברי הכנסת החרדים ישאלו את גדולי ישראלים לשתף פעולה עם הדבר הזה. עכשיו, אני שמח שמאז אותו רעיון כאן, אתמול או שלשום, פנה ליצמן, אמרתי שיכול להיות שהם צריכים ללכת גם לגנץ, ולהגיד לו, שמה, בוא נתחיל הכל, כי אני לא רואה את ביבי חוזר מחר, גם אם יהיו בחירות, נניח שמחר מתפרק את הממשלה,
חוזר,
לא
רואה אותו מרכיב. חוזר, ביג טיים חוזר, מה קרה לך? חוזר ומקים פה, כי אנשים למדו את הלקח.
מה זאת חוזר, הוא נמצא פה, אבל אני לא רואה בסקרים שהוא מצליח להרכיב ממשלה,
אנשים למדו את הלקח, אבל בוא רגע, נו, מה רצית להגיד?
ולכן הם צריכים ללכת לאדון בני גנץ ולהגיד לו בוא תיקח הכל, מה שאתה רוצה.
מה שאנחנו מדברים כבר מאז קמה הממשלה.
יפה, והנה עשה את זה יעקב ליצמן. בשיחת מסדרון אגב, זה לא היה עכשיו איזו פגישה רצינית, הוא פגש את בני גנץ ואמר לו, תקשיב, אני רוצה ש...
אני אגיד לך מה הוא אמר לו. הוא אמר לו, תשמע, פעם שעברה הסתמכת על אריה דרעי. בוא, תלמד על מי לסמוך. ככה אמר לו. Okay. תלמד על לסמוך עליי. אני אדאג, אני באמת יהיה ערב שההסכם מכובד.
נו, אז אם הוא לא, אם דרי לא היה ערב, למה ליצמן כן יהיה ערב? זה גם נכון. למה הוא יסמוך עליו? נו, מה? לא, למה שהוא יסמוך עליו? מה? אבל אני שמח שמסו צעד אחד בעניין הזה. אני אגיד לך למה. כי פה יש אולי נימת ביקורת. כי בסופו של דבר, כל הדברים האלה התגלגלו לממשלה הזאת, גם הכותל, גם הגיור, גם הגיוס. כל הדברים האלה הוכרעו בבגץ, ובגץ נותן אורכה לממשלה עד עכשיו, מימי נתניהו. אתם ישבתם, אתם נציגי הציבור החרדי, כן? ישבתם בממשלות כל השנים האלה, ולא עשיתם כלום בעניין הזה. יכול להיות שעשיתם קצת, לא יודע. בסדר, אבל לא הכרעתם את העניין, כי באמת חוקק חוק גיוס למשל, ובוטל אחר כך, לא. כן, אבל בסוף לא הוכרע העניין, ובסוף הכל התגלגל אליהם. אם היית מטפלים בעניין הזה לפני 3 שנים, 4 שנים, 5 שנים, אז נכון שכל פעם יש את התירוצים, אני מסכים.
הטענה מרכזית, אתה אומר טענה נכונה, אבל היא קצת פופוליסטית. כי זה דברים שמתקיימים במדינה הזאת כבר איזה 70 שנה. גם נתניהו, אם היה לו שכל, בוא, קצת קר בדיעבד אחורה, היה מטפל בפרקליטות לפני 5 שנים, 6 שנים, 7 שנים, היום הוא לא היה עומד במצב שלו.
הנה חינמי, גם זו הטענה לנתניהו. ואמר את זה, נראה לי דודי אמסלם, או לוין, לוין אמר את זה, ריב לוין, שהיינו מאוד קרובים לעשות שינוי בשיטה, אז למה לא עשיתם? זה בעיה שלכם.
אז למה באמת לא עשיתם? אז אני אגיד לך מה ההבדל. אם השמאל היה שולט כל השנים, הוא באמת היה עושה. עכשיו, זה מה שניתן ללמוד מהשנה הזאת שבנט ראש ממשלה. הם עושים מה שאתה בשלטון, תדרוס ותעשה מה שאתה רוצה.
לא לדרוס.
תדרוס, זה מה שהם עושים.
לא לדרוס, אתה אמור. הם דורסים ורומסים. ינקלה יקירי, כשאתה בשלטון, אתה אמור ליישם את האג'נדה של שמה נבחרת.
לא,
אם אתה איש ימין, אתה נבחר על הטיקט הזה.
ברור שאתה אמור ליישם את האג'נדה.
זה הכל, מה זה לדרוס?
כשיש לך אבל מכלול של אינטרסים, סיבות שונות, כל דבר, כל אחד מושך לצד שני, אז אתה איפשהו, גם אם אתה שולט, אתה מתחשב. מה שלומדים פה זה לא להתחשב באף, כל מי שלא מהקואליציה, אל תתחשב בו. זהו, זה מה שלומדים מזה.
אני לא יודע אם זה להתחשב, יש דברים שחייבים להתחשב בהם בלי קשר, דברים של הגינות או דברים של מוסר או זה,
אז יגידו לך, אז הם יגידו לך, מה אתה רוצה? חייבים להתחשב, חייבים רפורמים בכותל, מה אתה רוצה? הם גם קיימים פה. הם יגידו לך, חייבים, זה לא טענה, חייבים להתחשב, חייבים אז צריך.
מה זאת אומרת רפורמים?
יש פה רפורמים?
נו.
במדינה?
נו.
והם גם רוצים חלק בכותל.
אם הם רוצים להתפלל, אז שהגברים ילכו בעזרה גברים, ואנשים ילכו לזה,
והם יתפללו. הם רוצים שיהיה להם כמו
שהם רוצים. גם אני רוצה, אבל לא הבנתי. אני ואתה עכשיו מקימים תנועה ברגע זה, כאן בשידור חי.
ויש לנו כבר
תנועה. ואנחנו רוצים, איזה תנועה?
של פעם בשבוע.
אה, של השיעור, לא. אוקיי, זה שיעור. אנחנו רוצים מקום, לא, אנחנו רוצים גם מקום שלנו, שיהיה שלנו בכותל. למה להם מגיע ולנו לא?
שמה, בוא נדרוש. איזה שטויות אלה. דבר ראשון, בוא נדרוש שיעור. בוא נדרוש מקום.
בכותל. לא, אולי נמצא מקום יותר טוב. טוב, ועוד סיפור אחרון, ככה לסגור את העניין, דיברת על הדורסנות, אז יושב ראש הכנסת מיקי לוי, הוא החליט שהוא מקים את ועדת האתיקה.
הזכרנו את זה מקודם במילה. כן, כן, לא.
לא,
אז הוא... עד רבה, יפה. ועל דעת עצמו הוא מינה גם את חבר הכנסת...
את חברי הכנסת מהאופוזיציה למעשה, מרגי וגילה גמליאל. מרגי התפטר, גילה גמליאל עדיין לא. לא ברור לי למה. חברת ליכוד בסוף.
אני שואל, אני הקטן שואל, סליחה,
כן.
נניח שהוא התפטר, מה הוא תורם בזה? הרי עכשיו ההחלטות יעברו עוד יותר בלעדיו. רק קואליציה. מה עשינו?
קודם כל זה כמו השאלה, למה אתם לא...
נכנסים לשאר הוועדות.
בדיוק.
אין בעיה. הרי
זה יעבור, נכון, זה יעבור. אבל אנחנו לא משתפים פעולה עם משהו שהוא עקום. אם לנו לא מגיע שוויוניות.
אבל בוועדת הכנסת יש סיכון מטורף. ועדת הכנסת יכולה להשעות. יכולה, כן, ועדת האתיקה. יכולים להשעות אותך לצורך העניין. אז מה יקרה? אני אגיד לך, לפני הצבעה חשובה, יעמדו ועדת האתיקה, יוציאו 2-3 חברי כנסת.
לא, זה הסיפורים. מה זה, זאת אומרת, זה לא לפני הצבעה.
אין בעיה, יגידו, עכשיו הגענו לכלל החלטה, מה שאמרת לפני חודש, מילה כזאת או אחרת, אז בן גביר למשל צא החוצה.
קודם כל אתה צודק. קודם כל אתה צודק. ודבר שני, גם אם שני חברי הקואליציה, האופוזיציה, סליחה, יהיו בוועדה, עדיין יש רוב לאופוזיציה, אז זה לא משנה. וראש הוועדה הוא יוראי להב, אז זה לא משנה. אז הם יצעקו, ובסוף זה יעבור, אז מה זה משנה? ואתה צודק, אבל ככה נהוג שיש נציגי אופוזיציה גם בוועדת האתיקה, וזה יפה מאוד. אגב, אני חייב לומר לך, שפו לעורך המסור שלנו, בליינאפ שלנו...
הוא הגיע, הוא הגיע?
כן, הנה, הוא פה איתנו, ברוך השם. בליינאפ שלנו עדיין מופיע הנושא של המשבר סביב בני הזוג שעצורים בטורקיה, שנראה רחוק מסיום.
טוב, קודם כל הוא היה חרוץ, הוא הכין את זה כבר...
בלילה, כן, כן. אז מגיע לו שפו על כך, עד אמצע הלילה, ובסופו של דבר הנה, הבוקר הם שוחררו. ועוד פעם אנחנו ניתן את הקרדיט לראש הממשלה.
נתנו פעם אחת את הקרדיט למי שצריך, בוא, אל תסחף.
בנשיא הרצוג, כי אתה מתעקש להזכיר אותו.
כי תכלס, באמת, רוב הקרדיט שייך לנשיא הרצוג.
כן?
לא דיברתי איתך, לא דיברתי איתך, לא נושא, יש עוד כמה דברים.
בכבוד.
עזוב את זה שהדולר הגיע
לשפל. המרויין הבא יכול להמתין.
הדולר הגיע לשפל היסטורי.
איך זה קשור אלינו?
מה זה איך זה קשור אלינו?
מה אנחנו שאלנו דולרים?
כי יש אברכים שמקבלים בדולרים.
באמת?
פעם אני זוכר שאני הייתי אחרי החתונה.
המלגה הייתה בדולר?
הייתה $1,000 מלגה.
זה הרבה כסף, היית יושב כל היום נראה לי.
אז היה כסף, חוץ מזה שאז ישבתי ולמדתי, זה היה...
אוקיי, רגע, אז היום מה קרה?
תראה איך זה צנח, אבל היום הדולר הוא 3.07. רציתי לדבר איתך על עוד משהו.
זה נראה שהם צריך לרדת גם לפי המגמה
הזאת. אז בוא, אולי זה כן, אני רואה שהדולר לא מדבר אליך.
אני לא איזה כלכלן.
אני אגיד לך למה הדולר לא מדבר אליך, כי כל הדולרים שלך מוכבאים כל כך הרבה שם מתחת לבלטות, אתה לא נוגע בהם בנקו.
אין לי דולרים, איזה דולרים, איזה דולרים. זה בקושי שקלים.
מה אתה אומר על האלימות בבתי החולים השבוע? זה משהו מטורף.
זה לא אלימות כבר, זה ראיתי יריות, קלצ'ניקובים, אני יודע מה. בסורוקה היה ממש...
היה ברמב"ם בחיפה. היה בסורוקה בבאר שבע, והיה במאיר בכפר סבא רק השבוע. המחנה המשותף היחיד בין שלושת האירועים, שכולם
האלימים
הם מהמגזר הערבי. לא שזה לא יכול לקרוא עם שאר המגזרים, אבל
כן, זה יותר נפוץ, אני מניח להסתובב עם קלצ'ניקוב באוטו, מאשר מישהו שגר.
אבל זה משהו מטורף, אני שומע תגובות מבתי חולים, אין לנו תקציב.
תקציב למה?
תקציב למאבטחים, גם אין לנו.
מה זה יעזור מאבטח אם בא לו מישהו עם אקדח?
לא, לא, לא. אם יש מאבטחים כמו שצריך, תראה לאן הגענו, שצריך גם מאבטחים בבתי חולים, אבל צריך את זה. צריך את זה, זה מפריע לכולם, זה לא רק מפריע. תשמע, רופאים באים לעבוד שם, לא לילה, לא לקרבות.
אני חושב שהנושא הזה הוא נושא מורכב, וצריך לערב כאן את הנשיא הרצוג עם בנט ולפיד, שיעשו פעילות דיפלומטית מול אותם ראשי שבטים, בדואים בדרום, ומול אותם משפחות בצפון. וינסו אולי בדרכי שלום, אולי ירבו את ארדואן.
אגב, אני הייתי בטוח שמי שישחרר את הזוג הזה מטורקיה זה מנסור עבאס. התפלאתי שהוא לא...
מי אמר שלא?
מי אמר שלא? והוא שותק.
כן, חכה, יום אחד הוא יחשוף את זה. טוב, אנחנו נצא להפסקה ראשונה, מיד אחריה נעסוק במשפט נתניהו. פרסומות וחוזרים.
מיד לשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן. במוצאי שבת פרשת וישב. דלך בני בני הקומזיץ הגדול וסיומי המסכתות בישיבת נערדיה עם אריק דבי, ארי היל ורולי דיקמן. מוצא שחל מ-10 בלילה. מקימי. בלק פריידיי הגיע למקימי. 40% הנחה על כל קולקציית החורף החדשה. הזדרזו ותענו מהמבצע המדהים. רק במקימי לחברות מועדון ומצטרפות חדשות בלבד. מקימי, סי אופנה, מקימי. ברוכים הבאים למצפה יהודה, העיר החרדית במבואות ירושלים. בימים אלה מקדם משרד הבינוי והשיכון את תכנון מרחב מצפה יהודה. הבטיחו את עתידכם במקום והצטרפו למאות שרכשו קרקע במיזם הפרטי המקודם בהובלת השר לשעבר אורי אריאל. הצטרפו כעת כשעדיין הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן המחיר עדיין אטרקטיבי. לפרטים התקשרו עכשיו, כוכבי 2567. במוצאי שבת פרשת וישב. דלך בני בני הקומזיץ הגדול וסיומי המסכתות בישיבת נערדיה עם אריק דבי, ארי היל ורולי דיקמן. מוצא שחל מ-10 בלילה. 1-2-1-2 שומעים אותי? מאוחדת מזמינה אתכם לשמור על הבריאות ולבוא להתחסן מפני נגיף הקורונה ומחלת השפעת. כן, כן, שני חיסונים בביקור אחד. קבעו תור עוד היום ושמרו על בריאותכם ובריאות משפחתכם. מאוחדת, משנים את עולם הבריאות בישראל. לשינה טובה ובריאה.
לא להאמין כמה הן יכולות לספוג. סנה סושי עם אגבות הפלא. סופגות יותר, חזקות יותר, אבות יותר ומצוינות לחנוכה. סנה סושי עם אגבות הנייר המוכרות והאהובות עכשיו בגליל כפול. לחיסכון גדול בנפח היחסון. סנה סושי עם אגבות הפלא בגליל כפול. עשויות נייר מגבת איכותי, נוחות וחסכוניות בנסיעה וביחסון. אבות, חזקות וסופגות מעולה גם בחנוכה.
בלק פריידיי למהדרי, רק בשיא החשמל והמיזוג. מאות מוצרי חשמל בהנחות ענק.
שיא החשמל והמיזוג.
אל תפספסו. לבירור הסניף הקרוב עליכם, 03-504-5000.
1-2-1-2 שומעים אותי?
מאוחדת מזמינה אתכם לשמור על הבריאות ולבוא להתחסן מפני נגיף הקורונה ומחלת השפעת. כן, כן. שני חיסונים בביקור אחד. קבעו תור עוד היום ושמרו על בריאותכם ובריאות משפחתכם. מאוחדת. משנים את עולם הבריאות בישראל.
שמונה
שנות אחריות מלאה על מגוון מוצרי בקו שבמבצע. מקררים, מקפיאים, מכונות כביסה ותנורי בילדין. בתוספת 199 שקלים בלבד. אז מה הפלא שכולם מתקדמים לבקו? בקו, רגע, המגזין הויזואלי הראשון בעולם עכשיו בישראל. להתעדכן בכל מה שקרה השבוע בעולם, בפוליטיקה, בכלכלה ובעולם החרדי, אבל תכלס, פחות כתבות כבדות ויותר תמונות מהאירועים המרכזיים שעשו את השבוע. רגע, מגזין לציבור החרדי, עכשיו במחיר השקה של 10 שקלים בלבד, להשיג בדוכני העיתונים.
שלום לכם מאזינים יקרים, כאן אשר גרייבר. אתם לא תאמינו, אבל יש לי הצעה חד פעמית עבורכם. הזדמנות נדירה להשקעת נדלן במחיר נמוך, בקרקע שתופשר בעתיד לבנייה בפרדס חנה כרכור. תשאלו אותי למה. האזור צמוד לשטח שאופשר, ובשנתיים האחרונות מחיר ההשקעה רק עולה וימשיך לעלות. אז קדימה, לפני שהמחיר יעלה שוב, זה הזמן לדאוג לעתיד שלכם. הצטרפו אליי ולחברה האמינה והמקצועית, הפועלת למעלה מעשור. חייגו עד היום למלכה השקעות, בטלפון כוכבית 5751. ואל תגידו אחר כך למה לא אמרת, כי אמרתי, כוכבית 5751.
בלק פריידיי בדי-סיטי, עד 60% הנחה על רהיטים, מוצרי חשמל ואקססוריז במתחם הייצוב הגדול והיפה במדינה ליומיים בלבד, 25 ו-26 בנובמבר. די-סיטי, פארק ישראל מעלה אדומים.
במוצאי השבת הקרובה ב-11 בלילה, לראשונה באירועי צמה בבנייני האומה, זיץ לבני הישיבות עם אברהם פריד, זנביל ויינברגר ויוסף קרדונר, המשפיע הנודע רבי זלמן גופין בדברי חסידות היוצאים מן הלב, לילה של אורות והתעוררות. כרטיסים בטלפון 03-313-7474 או באתר גלטיקט ובמקום עד גמר המלאי. אל תחמיצו.
בלק פריידיי בתמנון, מבחר ענק של פוטרים וקפוצ'ונים לנשים וגברים, שניים ב-120 שקלים. תמנון.
מלון מי בוטיק טבריה, בכשרות המהודרת של הרב נחשוני שליטה, מוצרי בדץ, העדה החרדית בלבד, 56 חדרי בוטיק, בריכה ומתחם ספא. השבת הקרובה, פרשת וישלח עם הרב חיים זעיד שליטה והחזן שולם שטיינברג, שבת של אגדות, משלים ורוממות רוח. להזמנות 04-30-12-120, 04-30-12-120.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי ויאנקלה פרידמן.
שבנו עליכם. טוב, אז נשים את משפט נתניהו, אתה יודע מה? רגע, למה נשים אותו בצד? היה אמור להיות איזה מוריין אחר, אבל אנחנו אומרים בוקר טוב לעורך הדין משה ארבל.
חבר הכנסת ועורך הדין.
כן, אבל אני הקדמתי עורך דין, כי רצינו מקודם לדבר על משפט נתניהו, ובוא נשאל אותו על משפט נתניהו. גם הוא מבין במשפטים.
למרות שרצינו קצת חילות פוליטית, אבל אתה יודע, עוד מעט נגיע.
משה ארבל, אתה עוקב אחר משפט נתניהו?
לא בעדיקות, אבל כן, אני ניזון מה שמפורסם בחדשות.
ראית פעם שתוך כדי משפט מנסים להשחיל עוד ועוד דברים לכתב האישום?
לא, תראה, בסופו של דבר תופעות כאלה יכולות להיות אם מתקבל מידע חדש, מידע רלוונטי, לכאן ולכאן. אי אפשר להתעלם, אנחנו לא נמצאים בתוך אקווריום סגור, בסוף בסוף צריך להתייחס למציאות עצמה ולהתאים אותה אליה. כן, זה יכול להיות, זה לא זה משהו מופרך במקרה הזה. והחלטה גם נכונה לדחות את העדות שנרפת כדי באמת להגיע לחקר האמת.
כדי שפרקליטיו של נתניהו יבינו מה קורה פה.
סוגיית ההדלפות באופן עקרוני היא סוגיה רעה מאוד. זה לא יעלה לדעת, בפרט חומר שלא הגיע לסניגוריה, אז אין שום סיכוי שזה יצא מידם. ולכן אם אנשים נושאים משרה בתביעה, בפרקליטות, גם הלכו והדליפו לתקשורת חומרים חסויים, מדובר כאן בצלם בהיכל, בתועבה ממש, ואלה דברים שחייבים לטפל בהם הם לא החומרה.
אבל מי יטפל?
נכון. קודם כל התקשורת. אני חושב שכלי תקשורת בדרך כלל מאוד אוהבים לקבל חומרים, אבל ישנם גם עיתונאים שלא קיבלו את החומר ומציפים את הסוגיה הזו. בסוף זה יוצר לחץ ציבורי.
אנחנו גם מוחים נגד זה. כל מה שלא מגיע אלינו, אנחנו ממש נגד ההדלפות.
כן, כן. הפוזיציה היא כלי משמעותי גם במאבק.
אז תגיד רגע, ראש הממשלה אמר, מיד אחרי, ביום לפני העברת התקציב, אל תדאגו, אחרי העברת התקציב, האופוזיציה תתרסק.
כן.
מעניין אותי אם אתם שמה לקראת פירוק, או שאתם מצליחים להישאר מאוחדים.
אותי משעשע שאתם עדיין זוכרים את מה שהוא אומר ולוקחים את הדברים שלו ברצינות. אני כבר מזמן הפסקתי עם התופעה הזו.
תגיד. בפועל, כן. אבל בפועל. מה, יש משהו לעשות? התקציב עבר בינינו. עכשיו זה לא כמו, אל תיפגע, הכלבים נובחים והשיירה עוברת? אתם יכולים להמשיך ל...
תראו, אין ספק שאנחנו במציאות קשה מאוד במדינת ישראל, אי אפשר להתעלם מנה. זה עכשיו לא עניינים של רק קואליציה אופוזיציה, זה צריך לראות גם מה... אנחנו אופוזיציה, בסדר, אנחנו לא נושאים תפקידי שרים ולא נושאים תפקידים מיניסטריאליים, אבל יש פה אירוע הרבה יותר גדול מאשר אנחנו. יש פה אירוע משמעותי של מאבק מתמשך להפוך את המדינה למדינת כל אזרחיה, באופן עקבי ושיטתי. באמת לקעקע את כל הקדוש והיקר פה במדינת ישראל, דברים שבחיים לא חשבו עליהם.
אז אולי תיכנסו לקואליציה, או שלפחות תימנעו, תקנו הצבעות, כמו שהייתה הציעה בתחילת התוכנית. קחו מיליארד שקל לעולם הישיבות, ויאללה, תצביעו איתם על משהו, מה יכול להיות?
קודם כל, המאבק הוא הרבה יותר עמוק מכלכלי. המאבק הוא לא רק מאבק כלכלי, על כסף
לעולם. קיבל קמח אין תורה, וזה אברכים, אני חושב ששם זה לב המאבק, למה הוא יותר? שם לב המאבק.
יחד עם זאת צריך לזכור שיש כאן קבוצה של בריונים פוליטיים שחרטו על דגלם פשוט ללכת ולהמיס את החרדים על מריצות ולזרוק אותם למזבלה. כאשר איווט ליברמן, שהוא ראש הממשלה בפועל, הכלכלי, מתבטא בצורה הזו, ואתמול במליאת הכנסת, בהצעה לסדר שאלינו אני וחברי יעקב אשר, בנושא עידוד תעסוקה לציבור החרדי, ביקשנו מפורר שהגיע להשיב, תתנצל על האמירה הזו, הוא לא היה מוכן. יש כאן באמת מגמה רעה מאוד.
זה כי הוא מפחד מהבוס שלו, זה כי הוא מפחד מהבוס שלו בינינו.
ודאי שעודד לא בעמדות האלה, אבל עדיין בסופו של דבר הוא כפוף לאותם גחמות, ועדיין תשימו לב, יש כאן מהלכים. תוכנית חומש לתעסוקה במגזר הערבי, הגיעה לממשלה, מקודמת בתקציבי עתק, תוכנית חומש לתעסוקה למגזר החרדי, אפס.
סליחה, חבר הכנסת משה ארבל, את זה הייתם צריכים לקדם לפני 5 שנים. זה לא קשור. שנייה. הם הגיעו... אני אין לי טענה עליהם, אני חייב להגיד לך, יש לי טענה כאדם חרדי.
הייתה תוכנית חומש, אבל 5 שנים האלה נגמרו.
שנייה.
הייתה תוכנית חומש למגזר החרדי.
גם היה הצעת חוק לעשות אפליה מתקנת בשירות הציבורי לחרדים. כל הדברים האלה לא... עזוב, זה לא התקדם בשום מקום.
הצעת חוק הזו עברה בקריאה שנייה ושלישית.
נכון, ואין היום, ויש שם את האחוזים לפי...
האחרון, בעקבות החקיקה הזו...
זה לא יושם.
דוח מבקר המדינה האחרון, פורסם דוח מבקר חריף מאוד בנושא הזה, שחרדים בפועל מיוצגים בשירות המדינה במקום ב-7-8 אחוזים, ב-1.2. לא היה שר אחד משרי הממשלה שלא קיבל מיני שאילתה בעקבות הדוח המבקר הזה. הם עכשיו צריכים להתכנס ללוחות זמנים ולפתרונות. הצעדים שנעשו הם צעדים מאוד מאוד משמעותיים, צעדים שחייבו באופן אקטיבי את הממשלה לפעול בנושא. מקימים לך עכשיו תוכנית לתעסוקה למגזר החרדי, במקום תוכנית משפיעים שהייתה קודם, שבית המשפט אישר קיומה בהפרדה, בגלל שדולת אנשים מקימים לך תוכנית חדשה בשם תנופה, שהמגמה המרכזית שלה היא שתהיה מעורבת.
תקשיב, היה פה שני טענות, יש לנו שני טענות. קודם כל הדבר...
דבר איתו על מתווה הכותל. איך מתווה הכותל? זה מה ששאלת קודם. למה לא פתחתם הרבה דברים? לא פתחתם במשך שנים.
נתתם לו להתגלגל, ועוד פעם לדחות, ולבקש אורכה מבגץ, גם בגיוס, וגם בגיור, וגם במתווה הכותל, ולכן הכל הגיע לפתחם של הממשלה הזאת, ומהם אני לא מצפה לכלום, הם מיישמים את האג'נדה שלשמה הם נבחרו, חוץ מנפתלי בנט שעשה פה הונאה פוליטית, כל השאר עם אנשים שליברמן מראש אמר שהוא רוצה לזרוק אותך ואותי למזבלה, כולם, מנסור הבאס עושה
בסדר. בטח יאיר לפיד.
נכון.
אנחנו צריכים לזכור דבר אחד, אנחנו צריכים לזכור שבסוגיות המשמעותיות הללו, מדינת ישראל, באמת, זה לא סוגיה שאפילו קואליציה ואופוזיציה. אנחנו, כשהגענו בממשלה הקודמת להכרעה בסוגיות הללו, בואו, זה לא סוד. אנחנו מיעוט במדינת ישראל, היינו כמובן עם שותפים קואליציונים שהבינו את החשיבות של הדבר, ביטלו את הכוונה לקדם את מתווה הכותל, השאו אותו, לא קידמו אותו מתוך הבנה וכבוד לדברים הללו.
לא מתוך הבנה וכבוד, מתוך זה שלא הייתה ברירה, והחרדים היו חלק מהקואליציה, ובינינו אי אפשר גם לסמוך על הצד שני, כי אם הם היו יכולים לעשות בלעדינו, אז הם היו עושים את זה בלעדינו.
לא היו לנו 61 אצבעות של חברי כנסת חרדים שמבינים את החשיבות של הנושא הזה באופן מובהק, וכן, יש דברים שאתה מנסה לקדם ואתה לא תמיד מצליח.
בקיצור, אתה אומר שלא היו מחדלים, אתה מרגיע אותנו עכשיו. אנחנו בעשור האחרון עם נתניהו, טיפלנו בהכל, הכל היה בסדר.
לא, זה לא מה שאמרתי. אמרתי שהייתה הבנה אמיתית לאתגרים, והייתה זהות בערכים, בסולם הערכים, של חשיבותה של היותה המדינה, מדינה יהודית. בסוף הליכוד זה לא מפלגה חרדית, מפלגה חילונית. ויחד עם זאת, ונתניהו גם, הוא לא אדם שומר מצוות במלואם, בסדר? ויחד עם זאת...
לא, גם לא חלקם, כן.
חלקם, בטח שכן, מה אתה מוציא לאז? מה אתה מוציא לאז?
הוא מצהיר על עצמו, מה זה מצהיר את זה לאז?
ועדיין אני אומר, ההבנה שלו לחשיבות של המורשת של מדינת ישראל ברמה הלאומית, אני לא מדבר על הרמה הדתית, וההליכה של ציבור מסורתי עצום אחרי הליכוד, מחייבת אותנו, מתוך אחריות לציבור המסורתי הזה, לחזק ולתחזק את גוש הימין.
אוקיי, בוא נתקדם, בוא נתקדם. למה, על מה אתה רוצה לשאול?
אני רוצה לשאול אותך על המלחמה של, על התחבורה הציבורית בשבת. הרי פורסם שיש זכות וטו לימינה, בכל החלטות או חוקים שרוצים להעביר בענייני דת.
דרך אגב, מיכאלי אומרת, השרה, שאין קשר לווטו, יש פה פריטטיות, והם לא יכולים להטיל וטו.
אבל יש הסכם, יש הסכם. בתור משפטן, אני שואל אותך, מה גובר על מה? הפריטטיות, כמו שהיא אומרת, או ההסכמים הפנימיים בין מפלגות, הרי הסכם אחד הוא סותר הסכם של מפלגה אחרת.
הסכמים קואליציוניים, על פי פסיקת בגץ, הם לא ניתנים לאכיפה לבית משפט. אין יכולת לאכוף אותם. מתוך הכרה, לצערי הרב, הכרה לא נכונה ברמה הערכית.
שהם לא מתקיימים בדרך כלל.
שאין ציפייה מפוליטיקאים.
רגע, אבל אפשר רשמית לחתום על שתי דברים סותרים באותו הסכם?
אז זהו.
כאילו בהסכם עם מפלגה אחת, ודקה אחר כך עם מפלגה אחרת, הסכם שונה?
אז התפיסה הרווחת על הסכם קואליציוני שהוא סוג של הצהרת כוונות כביכול, בוא נאמר, כמעט בלתי מחייבת. כן, כמובן, היא עומדת למשפט הציבור. בסופו של דבר הציבור אמור לשפוט האם קוים ההסכם הקואליציוני או לא. יחד עם זאת, תקנון עבודת הממשלה, הוא מוסמך משפטי מחייב הרבה יותר, ותקנון עבודת הממשלה, כשקובע את כללי הפריטטיות, הוא מחייב הרבה הרבה יותר מהסכם קואליציוני. זאת אומרת, כאשר ישנה מחלוקת, וגם חווינו את זה בעבר בזמן ממשלת נתניהו וגן, כאשר ישנה מחלוקת בין צדדים, ואחד הצדדים, למרות שהוא נושא במספר קטן יותר של שרים, מתנגד בשם הפריטטיות, לא בשם הסכם קואליציוני, בשם הפריטטיות, הרי שכוחו הוא באופן שווה לחלק השני, כן, נכון, לחלק השני של הממשלה.
תגיד, מה, אם אתם מסתכלים קדימה, אתם רואים איזשהו אופק, או מבחינת בני גנץ, ששמענו שקיבל הצעה מליצמן, או מבחינת, אני לא יודע, אולי אפילו לסחור בהצבעות בתמורה להסרת האיומים על קודשי ישראל?
תראה, העובדה היא שכשהוקמה הממשלה הזו, כל היפי נפש מימינה וחבריהם באו ודיברו על זה שבואו נתעסק ב-80% שאנחנו מסכימים עליו, והטוב המשותף, מה שהם רצו לקרוא לזה,
כן, ובקורונה גם, נכון.
העובדה היא שמדי שבוע, לא מדי שבוע, מדי יום, הם מבינים שאין 80% שהם מסכימים עליו. ואנחנו רואים את זה גם בכנסת בעבודה פרלמנטרית, יום, 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 אם זה ווליד טאהא מול שקד.
יש רק דבר אחד שיש שם, התמימות דעים, להצביע תמיד עם, להפיל הצעות אי אמון של האופוזיציה, וזהו, כל השאר לא מעניין.
כן, כן, אבל לא, בסוף זה דינמיקה, תראה, בסוף הדינמיקה של תיעוב וחוסר אמון, בבסיסה קיימת בקואליציית הקהיליים הזו. תפקידנו כאופוזיציה להציף את השוני הזה ולהביא אותו לידי ביטוי כמה שיותר ולהפיל את הממשלה.
תגיד, הזכרנו קודם, רציתי באותו עניין, השרה מיכאלי שדורשת תחבורה ציבורית בשבת, אולי פעם אחת ולתמיד ניתן, הרי היא לא רוצה תחבורה ציבורית בבני ברק, היא גם לא רוצה בירושלים אגב, תן לה את זה בתל אביב, תן להם לשבור את הראש, יעשו מה שהם רוצים, שילכו איך שהם רוצים, שיעשו מה שהם רוצים. מה זה קשור אלינו?
מה עם הצביון במדינה
לא,
היהודית?
לא, אבל למה? בוא נדאג אנחנו רק לאינטרס שלנו,
סליחה,
החרדים.
סליחה, רגע.
ותשאיר אותם, מה לעשות? אתה לא יכול...
סליחה רגע מחבר הכנסת משה ארבל, אבל לא הבנתי. כל הנושא של המלחמה על הכשרות זה עניין שלנו. אנחנו לא אוכלים רבנות ממילא. מה זה השטויות האלה? אנחנו דואגים לצביון של מדינת ישראל.
אתה רואה פה אנשים שגם...
זה מדינה יהודית.
נכון, אבל פה אתה רואה אנשים שגם ככה הם נוסעים בשבת. אתה רואה אנשים שהם... אתה איתנו?
כן, אני איתכם, אני שומע בקרוב קשר את השאלה. לי יש בעיה באופן עקרוני עם המפלגות הכביכול סוציאליות, כדוגמת מפלגת העבודה, שבאמת חרטו על דגלם במשך שנים רבות מאוד את סוגיית זכויות העובדים. ואני מניח רגע לסוגיה החשובה מאוד של הפרסיה של השבת הציבורית במדינת ישראל, והם מקדמים כאן תהליכים באמת קפיטליסטיים על טורבו, בצורה אכזרית שפוגעת באוכלוסיות העובדים בצורה כל כך קשה, וזה אחד מהם. בסוף, אם אנחנו מגיעים במדינה, שבאמת, שמפלגת העבודה הסוציאלית, באמת, הם הסוציאליזם במדינת ישראל כביכול, מביאה אותנו למצב שבו עובד, רוצה להתקבל למקום עבודה, ואומרים לו, אדוני, אתה לא יכול להתקבל מכיוון שאתה לא עושה משמרות בסוף שבוע, זה פגיעה אנושה בעובדים שבו לא מדובר כאן בעובדים חזקים, לא בעובדי הייטק, מדובר כאן בעובדים שבסופו של דבר מרוויחים במקרה הטוב 10,000 שקל בחודש, על עבודה של 12 שעות ביממה, עבודה קשה וסיזיפית של נהיגה על הגה.
טוב, אבל לא בגלל זה, בוא, אבל לא בגלל זה אנחנו נלחמים בזה. לא זאת הסיבה שאתה וכל הנציגים החרדים נלחמים בזה.
מה זה קשור? הוא אומר,
לא, 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 בוא תהיה אמיתי, אל תתחבא בחוץ סיסמאות.
הוא מדבר עליהם, על מפלגת העבודה, הם אלו ש...
אני קודם כל רוצה להציף את הצביעות, באמת, הצביעות הזו, של אמירות כל כך גבוהות ורוממות הסוציאליזם היה בגרונם במשך שנים רבות, כשלא הייתה להם מחויבות. ואגב, גם ברמה האישית של מרב מיכאלי, ואני לא אכנס כאן לכבודם של המאזינים, כל כך הרבה שנים על כבודן של נשים וסוגיה כזו או אחרת, ובסוף היא בעצמה בחרה לעשות את ההפך עם כל מיני מטלאות ותירוצים. אז קודם כל צריכים להבין שישנה צביעות וצריך להציף אותה. אחרי שהבנו את זה קודם כל, שבאמת יש כאן צביעות גדולה.
זו מאוד. הפוליטיקה, אנחנו, חבר הכנסת לא, משה ארבל, אין מה לעשות.
לא, אבל גם בפוליטיקה יש גבול. יש באמת ציפיות נמוכות מפוליטיקה.
מה שלמדנו מפה, אני מקווה שתלמדו, כל חברי הכנסת של האופוזיציה, מה שתלמדו מהממשלה הזאת שאין גבול. כשתהיו בחזרה בשלטון, אין גבול. פשוט צריך לדרוס.
אני לצערי הרב, אני רוצה שיהיה אחרת. אני מאוד רוצה שיהיה אחרת. אני רוצה שכן יהיה לנו גבולות. כי בסוף אנחנו גם מחנכים ילדים בנוסף להיותנו פוליטיקאים, ויש חשיבות רבה מאוד, ואמרתי את זה גם בזמן אמת, לעמידה במילה, ואם חתמת על הסכם, ואם התחייבת, אתה צריך לעמוד בו, ואני אומר את זה לכל הצדדי הקשת הפוליטית, אנחנו אותנו חינכו על מי שפרה מדור המבול, הוא יפרע ממי שאינו עומד בדיבורו.
טוב, אנחנו פשוט חייבים לצאת הפרסומות, והשאלה שבשבילה העלינו אותך, הייתה בכלל על ועדת האתיקה, אז במילה אחת, מה עמדתך לנושא הזה של היושב ראש?
אני חושב שהתנהלות היושב ראש, לא פעם ראשונה, ברמיסת התקנון, ובהתנהלות בריונית, לצערי הרב, היא לא חדשה. אין זכות קיום אתית.
אבל הוא ממשיך, ועושה כבשלו.
ויותר מזה, אם באמת... הוא כל כך דאג לכבודה של הכנסת, באותה נשימה שהוא מקים ועדת אתיקה, הוא צריך גם להקים את ועדה לביקורת המדינה באופן חד צדדי. הוא לא עשה את זה מסיבה מאוד פשוטה, מסיבה פשוטה שהבוס שלו יאיר לפיד, הוא זה שבעצם מנהל את הכנסת, התערבות של הממשלה בניהול הכנסת בצורה ברוטלית, ולצערי הרב זה פוגע בכבודה ומעמדה של הכנסת.
הוא מנהל גם את לשכת יור הכנסת, כמו שראינו את זה בהצבעות, שהוא ביקש
אומר
לי, אומר לו, תרד, תרד.
אני צריך אותך לאחר כך. כן, שים את גינזבורג. אגב, זה התייחסות כמו לילד בכיתה א', כן.
אני מעלים אוכל. זה מצב שחברי כנסת מחכים לשאילתות, לתשובות לשאילתות מסרים, אחרי שעובר המועד, ואף אחד לא עושה עם זה שום דבר.
חבר הכנסת משה ארבל, אני מאוד מודה לך.
תודה רבה לך.
תודה,
בוקר טוב. שבוע נעים, שבת שלום.
שבת שלום.
פרסומות מיד שווים.
מיד לשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן.
ברוכים הבאים למצפה יהודה, העיר החרדית במבואות ירושלים. בימים אלה מקדם משרד הבינוי והשיכון את תכנון מרחב מצפה יהודה. הבטיחו את עתידכם במקום והצטרפו למאות שרכשו קרקע במיזם הפרטי המקודם בהובלת השר לשעבר אורי אריאל. הצטרפו כעת כשעדיין הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן המחיר עדיין אטרקטיבי. לפרטים התקשרו עכשיו, כוכבית 2567.
שמונה שנות אחריות מלאה למוצרי בקוש במבצע. מקררים, מקפיאים, מכונות כביסה ותנורי בילדין. בתוספת 199 שקלים בלבד. בקו.
שימי לק למהדרין בחשרות בדץ העדה החרדית. מספר אחת בעיכול ומוביל בשבעה מדדי התפתחות. על פי סקר אמרות קנטר 2019, לתשומת לב חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
הגירודים והקסקסים חזרו? אל תשברו את הראש. חדש מפלקסיטול של אלטמן. שמפו וסרום לטיפול בקרקפת יבשה, מגורה ובקסקסת. פלקסיטול. רואים שזה עובד.
לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. 036-777-777 036-777-777. תזכו למצוות.
רגע, לפני חנוכה, לא תאמינו לנס הענק הזה. המג'יקס בלילה מיוחד לציבור החרדי שלא היה כמותו. הזמר הבינלאומי מורדכי שפירה, הישר מחול, בהופעה חד פעמית בפארק השעשועים המקורה הגדול במזרח התיכון. בכרטיס משולב, הכולל כניסה לפארק ושימוש חופשי בכל המתקנים. לילה אחד בלתי נשכח. מוצ"ש פרשת וישב, כ"ג בכסלו. מספר הכרטיסים מוגבל. עכשיו באתר טיק צ'אק או בטלפון כוכבית 6565.
חולמת על לידה במרכז רפואי חרדי ולא מוכנה להתפשר על תנאים מפנקים? עכשיו בלניאדו, 12 חדרי לידה חדשים, מפנקים ומפוארים. ושיהיה בשעה טובה. לניאדו. לידה בדרך שלך. לקבלת פרטים התקשרי 09-860-9500 09-860-9500.
רגע, המגזין הוויזואלי הראשון בעולם עכשיו בישראל. להתעדכן בכל מה שקרה השבוע בעולם, בפוליטיקה, בכלכלה ובעולם החרדי, אבל תכלס, פחות כתבות כבדות ויותר תמונות מהאירועים המרכזיים שעשו את השבוע. רגע, מגזין לציבור החרדי, עכשיו במחיר השקה של 10 שקלים בלבד, להשיג בדוכני העיתונים.
עדיין לא תפסת שזה הרבה יותר גדול והרבה יותר מרכזי?
בעל עסק, המותגים המובילים במגזר החרדי כבר כאן. נותרו שטחי מסחר האחרונים בסדרה. מרכז הקניות שמשנה את כללי המשחק במגזר החרדי.
חיכית? הפסדת!
תפוס מקום, כוכבית 2367, השדרה בית שמש.
שמונה שנות אחריות מלאה למוצרי בקוש במבצע. מקררים, מקפיאים, מכונות כביסה ותנורי בילדין. בתוספת 199 שקלים בלבד. בקו.
בנק מרקנטיל, כי עסקים עושים עם אנשים.
בלק פריידיי בדי-סיטי, עד 60% הנחה על רהיטים, מוצרי חשמל ואקססוריז. במתחם הייצוב הגדול והיפה במדינה ליומיים בלבד, 25 ו-26 בנובמבר. די-סיטי, פארק ישראל, מעלה אדומים.
בלק פריידיי בתמנון, מבחר ענק של סריגים לנשים, גברים וילדים, 2 ב-80 שקלים. תמנון,
כמה מתקדם, ככה מעוצב. מים נהדרים, זה נועם אחד מבית אפיקים. חייגו, כוכבית 20-26.
במוצאי השבת הקרובה, ב-11 בלילה, לראשונה באירועי צמה, בבנייני האומה, זיץ לבני הישיבות, עם אברהם פריד, זנביל ויינברגר, ויוסף קרדונר, המשפיע הנודע רבי זלמן גופין, בדברי חסידות היוצאים מן הלב, לילה של אורות והתעוררות. כרטיסים בטלפון 03-313-7474, או באתר גלטיקט, ובמקום עד גמר המלאי. אל תחמיצו.
עכשיו איתכם מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן.
המשבר סביב בני הזוג שהיו עצורים בטורקיה הסתיים, ברוך השם.
בשעה טובה, ברוך השם.
והם נמצאים כאן בישראל, הגיעו לביתם, הודו מקודם לשלל אנשים. ננסה להבין קצת יותר על התהליך ומה שקורה, ונאמר בוקר טוב לדובר משרד החוץ, ליאור חיית.
בוקר נהדר, איתי ויאנקלה.
בטח נהדר, אנחנו בוקר של השמחות אומרים אצלנו.
ממש ככה.
אז בוא תתן לנו תיאור קצר לפני שנצלול
קצת
טיפה.
קצת מאחורי הקלעים, כן. איך עובד תהליך כזה מבחינת משרד החוץ, שבסוף הנטל הוא נמצא אצלכם?
אני חושב שאירוע כזה מדגים את העבודה של משרד החוץ. היה פה משבר שאני חושב שהתחיל מאירוע מאוד תמים של תיירים שמצלמים, אבל הוא יכל היה לגדול לכדי מימדים של משבר דיפלומטי, מדיני, וכמובן משבר הומניטרי.
גדל באמת, זה צמח לכזה משבר.
זה עוד לא, עצרנו את זה בזמן, פתרנו את המשבר, מתחילת הדרך הצבנו לנו למטרה להחזיר את נטלי ומורדי הביתה, לשחרר אותם, וככה זה באמת קרה. אנחנו, זה בסוף מבוסס על קשרים, על נוכחות שלנו בשטח, על הבנה של התרבות והמערכת במדינה, ולדעתי מי לדבר ואיך לדבר.
אני חייב אבל להבין איתך, על מנת שמאזינינו שטסים לחול, לכל מיני יעדים, לאו דווקא לטורקיה, יבינו, האם יש כאן גורמים, שיקולים זרים יותר נכון, שמעורבים במעצר הזה, כלומר כלפי מדינת ישראל או דברים מהסוג הזה, או שבאמת זה סתם זוג תמים שיכל להסתובב באותה מידה בגרמניה ולצלם שם איזה משהו ולייצר.
לך תדע, אומרים שהם מהמוסד.
לא, לכן אני אומר, האם יש שיקולים?
אני חייב להגיד שההערכה שלנו שזה באמת אירוע תמים ומעצר תמים על סמך חשד שהתעורר, אנחנו לא יכולים להגיד שהיה פה משהו יותר מזה, ובסופו של דבר, וזה גם זמן טוב להגיד תודה לטורקיה ולנשיא טורקיה על המחווה שלהם ועל העזרה שלהם ועל השחרור של בני הזוג.
אז אתה בשורה התחתונה, אתה לא קורא לישראלים היום להימנע מביקורים בטורקיה?
אני חושב שאנחנו, יש ישראלים שמטיילים בכל העולם, יש דרכים לעבוד או לטייל ולשמור על התרבות המקומית ולשמור על החוקים המקומיים, וצריך להיות מאוד רגיש למקום שבו אתה מטייל בו, לא רק בטורקיה, בכל מקום שאנשים מטיילים. אנחנו קוראים לישראלים שמטיילים בעולם לכבד את התרבות המקומית והחוקים המקומיים.
יש אירועים מהסוג הזה שמסתיימים בדרכים אחרות, כלומר, או שאנחנו בכלל לא שמענו על אירועים מהסוג הזה, או אירועים שעד היום אנחנו לא שומעים עליהם. כלומר, בן אדם שנעצר ושוחרר בלי, אתה יודע, בלי דרמה גדולה.
אני לא מכיר אירוע מהסוג הזה שהיה. יש מעצרים של ישראלים בכל מיני מקומות בעולם, יש לצערנו הרב מאות ישראלים שעצורים ואסורים.
לא, על עבירות פליליות זה עניין אחר. אני מדבר על, אתה יודע, אירוע תמים של בן אדם שהלך, צילם איזה משהו, לא יודע, או זרק בדל סיגריה ברחוב, לדוגמה.
אני מעריך שיש, הם נפטרים בצורה יותר מהירה. האירוע הזה התגלגל למשהו יותר גדול ממה ש...
בפועל, ובפועל, בוא תספר לנו ולמאזינים, איך בפועל זה קרה? מה זה, בלילה באו אליהם לתא המעצר ושחררו אותם?
זה התחיל עוד אתמול, שהבנו את המתווה של איך זה יקרה ומה יהיה. ובלילה הם יצאו מהכלא, לפנות ערב הם יצאו מהכלא, ואחרי זמן קצר עברו לידינו, לידי אנשי הקונסוליה שלנו באיסטנבול, שעשו עבודה מדהימה. אנחנו, משרד החוץ שלח מטוס אתמול בערב לטורקיה, והיום לפנות בוקר הבאנו אותם לשדה, והבאנו אותם על המטוס, ובארץ.
טוב, שיהיה, כן, יפה מאוד,
יפה מאוד. מגיע למשרד החוץ. מגיע לכם, מגיע שפו, תמסור גם בשמנו לכל עובדי משרד החוץ ולכל העוסקים במלאכה.
אני חייב עוד מילה אחת, כי זה נכון, משרד החוץ הוביל את הדבר הזה, אבל אני לא זוכר אירוע שבו היה תיאום בין כל הגורמים שהתעסקו פה בארץ, וגם משרד ראש הממשלה וגם בית הנשיא וגורמים נוספים, וכמובן שר החוץ שהוביל וטיפל בזה באופן אישי, וככה זה עובד.
הנה יש קרדיט ראשון לשר החוץ של מדינת ישראל.
לכולם, מראש הממשלה ונשיא המדינה וכולם.
שמגיע, מגיע.
ליאור חיה, דובר משרד החוץ, תודה רבה לך.
יום טוב.
אני מקווה שהזוג הביאו קצת מגבות מהכלא.
בוא, תשאיר משהו, תשאיר משהו, תשאיר משהו לשעה הבאה, ואולי נראיין אותם, נשמע מה בדיוק הם הביאו איתם.
אוקיי, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, תהיו איתנו גם בשעה הבאה, תודה לעורך אביגדוביץ', אנחנו נהיה שידור מוטי קופפר, ראש מחלקת האקטואליה אסתי פלד, נהיה כאן בשעה הבאה.